אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס. היום אנחנו נדבר על אחת הסוגיות הדחופות והמשפיעות ביותר של ימינו, משבר האקלים, אבל הפעם מזווית כלכלית, כי מאחורי השיח על התחממות גלובלית, הפסקות חשמל, גלי חום או הצפות, מסתתרת גם שאלה של כסף והרבה ממנו, תכנון ואחריות ציבורית. אז האורחת שלנו היום היא דוקטור שירי צמח שמיר, חוקרת ומרצה מובילה בתחום כלכלת הסביבה, היא מתמחה בערכה כלכלית של המגוון הביולוגי, שירותי המערכת האקולוגית הימית והיבשתית, ובפיתוח מודלים חדשניים לקבלת החלטות רציונליות ומקיימות. בשנים האחרונות היא הובילה מחקרים בשיתוף משרדי הממשלה, קק"ל וקרנות מובילות, שעסקו בין היתר בהשפעות כלכליות של קריאת גז ונפט בים התיכון, בניהול דייג, מינים פולשים ושינויים אקלימיים, וגם בפיתוח של מדדים כמו SESBI להערכת מצבם של נחלים בישראל. אז איך מתמחרים את שוויו של עץ? מה הקשר בין נחלים, פחמן ומיסים? ולמה דווקא ישראל תופסת טרמפ על המאמץ העולמי נגד משבר האקלים? אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם אראל טננבאום.
טוב, מה שלומך שירי?
תודה רבה אראל, טוב להתארח פה.
כיף שבאת, באמת. נושא מאוד מעניין, גם אמרתי לך מקודם ככה שקרוב לליבי. אני אשמח קודם כל להתחיל באמת ברקע האישי שלך, איך הגעת לתחום שאת עוסקת בו, במה בדיוק את חוקרת, מה את עושה?
אוקיי, זו שאלה שאפשר לבלות עליה הרבה מאוד זמן. אני כלכלנית, יש לי תואר ראשון, שני ושלישי בכלכלה. חלק מהתואר הראשון שלי, שכתבתי סמינריון, היה בתחום של כלכלת סביבה, עוד לפני שממש ידעתי מה זה. ביצעתי ניתוח עלות תועלת לשימוש בצמיגים משומשים לייצור חשמל.
וואלה.
ובעצם אז המנחה שלי כבר שלח אותי לראות איפה אני מקימה את תחנת הכוח, ומה התהליך, ומה המשמעויות הסביבתיות, ואיך, כמה זה יעלה לי בכלל כדי לייצר חשמל מצמיגים משומשים, ומה היתרונות של זה? כלומר, מה ההשלכות של התמנת צמיגים? ותחשבי, זה היה באמצע שנות ה-90, וזה ממש עניין אותי. ואז התחלתי לקחת את מעט הקורסים שהיו בזמנו בכלכלת סביבה וכלכלת משאבי טבע. ומפה, בתואר השני, פנה אליי פרופסור מוטי שכטר, שהוא אחד המקימים של בית הספר לקיימות פה, והציע לי לכתוב אצלו תזה על הערך הכלכלי של מגוון ביולוגי בפארק הכרמל. זה המחקר ממומן על ידי המשרד לחוט הסביבה, ככה קראו לזה בזמנו. והתחלתי, וזה היה ממש מאתגר להבין בכלל מה זה מגוון ביולוגי, מה המשמעויות, איזה מוצרים ושירותים אנחנו מקבלים מהמגוון הביולוגי, ואז ממש התחלתי למצוא שיטות ספציפיות להעריך כל מוצר ושירות שאנחנו מקבלים מהמגוון הביולוגי הזה.
כשאת אומרת מגוון ביולוגי, את מתכוונת, זאת אומרת, לאוכלוסיית בעלי החיים והמינים החיים כאילו בכדור הארץ, או למה את מתכוונת?
כן, בדיוק. מגוון ביולוגי זה מגוון אורגניזמים החיים על פני כדור הארץ. אנחנו מתייחסים גם לצומח וגם לבעלי החיים, אבל גם לחזזיות ופטריות ועצות וכן הלאה, וזה כולל גם את הקשרים בין המינים וגם של המינים עם המערכת האקולוגית. זה מתחלק למגוון גנטי, מגוון ביולוגי של מינים ומגוון של מערכות אקולוגיות. ואז גיליתי עולם שלם, ואני מאוד נמשכת לטבע ולדברים שהם יפים לעין, כמו באמת פארק עם שמורות טבע, ים וכן הלאה, ומפה באמת הלכתי לכיוון הזה, לכיוון שעושה לי טוב ושאני יכולה לעשות גם לא טוב.
אם אני צריכה לנחש, המגוון הביולוגי בימים אלו בכדור הארץ הוא נמוך.
אנחנו באמת בירידה, הפחתה מאוד משמעותית של המגוון הביולוגי ופגיעה בו. גם גורמים אנתרופוגנים, שזה אנחנו, בני אדם, איור, פיתוח, דייג יתר, ראיית יתר ועוד, אבל גם מעבר לזה אנחנו אלה שמשפיעים על שינוי אקלים, שגורמים לירידה ושינוי גם של המגוון הביולוגי.
ומה ביחס לישראל, איך היית חושבת שהמחקר הזה אצלנו מתקדם, אנחנו מתקדמים בזה, אנחנו לא מתקדמים בזה, איך אנחנו בתחום?
זאת שאלה מכשילה, ואני מקווה שאף אחד ממקבלי החלטות לא ישמע את הרעיון הזה.
להפך, ישמעו.
תראי, אם אני מסתכלת, אז אנחנו בדיליי, אנחנו ממש באיחור ביחס למדינות המפותחות בעולם. אני ממש, אם אני מסתכלת היסטורית, אז בסוף שנות ה-90, כולם דיברו על מגוון ביולוגי, ובישראל כתבו את התוכנית הלאומית לשמירה על המגוון הביולוגי, רק בתחילת שנות ה-2000.
וואו.
אני הייתי חלק מזה. הפרק הכלכלי שכתבתי יחד עם פרופסור מוטי שכטר, פורסם רק ב-2009, כתבנו אותו ב-2004, וב-2004 כבר התחילו לדבר על המילניום אקוסיסטם סרוויסס אססמנט. כלומר, התחילו בכלל לדבר על מונח אחר, שזה שירותי מערכת אקולוגית, ובישראל נכנסנו לזה בשנת 2012, כשעשינו את הערכה של שירותי מערכת אקולוגית בישראל. אז כתבתי פרק שם על שירותי הספקה ומים, ויחד עם עוד קולגה, וזה פורסם בשנות, כאילו, ממש ב-2019-2020, כלומר, אנחנו כל הזמן בדיליי, וכל מה שאנחנו כותבים בעצם רלוונטי ל-5, 6, 10 שנים אחורה.
מה את חושבת שאפשר לעשות כדי כזה to keep up עם, עם מה שקורה?
תראי, המדענים פה בישראל הם מדענים מעולים, ואנחנו עם האצבע לדופק, הרי אנחנו בעצם עוסקים במחקר, ואנחנו באמת עוסקים במחקרים שהם ממש up to date. הבעיה שמשרדי הממשלה ומקבלי ההחלטות, הם נזכרים בזה, אבל גם באיחור וגם, תחשבי שרוב הדברים, כמו הערכה של שירותי מערכת אקולוגית שכתבנו, ולא רק אני, יש המון פרקים והמון מערכות אקולוגיות שנזכרו, זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות. אז יש פה, וזה מביא אותנו באמת לכל הנושא של תקציב שצריך לממן.
ומבחינת, אם אני מסתכלת על זה שאמרת, שבאמת כשאת התחלת את הדרך שלך, לא היו הרבה קורסים בכלכלת סביבה או באקלים שהוא ביחד עם כלכלה, ורציתי לשאול אותך מה בעצם זה אומר, כי זה נשמע לי מאוד מאוד רחב, כלכלת סביבה, וגם זה, במה זה שונה מהכלכלה המסורתית, מה שאנחנו מכירים.
אוקיי, אז כלכלת סביבה, כאילו אם אני מסתכלת היסטורית, התחילו לדבר על השפעות חיצוניות, שזה בעצם פעולה יצרנית או פעולה צריכה שמשפיעה על צרכנים או יצרנים אחרים. אז ב-1920 פיגו, המס הפיגוביאני, דיבר על זה שמטילים מס על זיהום, כדי באמת לצמצם השפעות חיצוניות. ואז התחילו בשנות ה-60 בנו עקומות ביקוש לנופש בחיק הטבע. סוף שנות ה-60, בעיקר בשביל ממשלת ארצות הברית. אז כאילו, אנחנו רואים שזה הולך ומתקדם. אנחנו מתבססים, כלכלת סביבה, על העקרונות של כלכלה. כלומר, אני משתמשת במודלים הכלכליים, כמו שאנחנו מכירים אותם, בעיקר בתחום המיקרו-כלכלה, כדי לפתור בעיות סביבתיות. מנגד, יש לנו גם מה שנקרא כלכלה אקולוגית. כלכלה אקולוגית היא יותר מסתכלת על המקרו-כלכלה. ואז אנחנו אומרים שהמערכת הכלכלית היא תת מערכת בתוך מערכת גדולה יותר, שזאת המערכת האקולוגית. והקשרים שלנו, כלומר, אנחנו מקבלים מהמערכת האקולוגית משאבי טבע וכמובן חומרי גלם ואת כל השירותים שאנחנו מקבלים מהמערכת האקולוגית הגדולה, ואנחנו מחזירים לה. זיהום, חום, שינוי אקלים.
נשמע פר.
כן.
אז באמת, כאילו נשמע באמת שיש הרבה בעיות, גם עניין המשאבים המוגבלים, זאת אומרת, יש את העניין של, אנחנו למדנו במיקרו, משאב ציבורי והדברים האלה, שכאילו
מוצר ציבורי.
מוצר ציבורי, משהו שהוא כאילו שייך לכולם, ואז אף אחד לא אחראי על לשמור עליו, כי כולם פשוט רוצים לקחת ממנו כמה שיותר עד שנגמר. שזה מרגיש כמו קצת מה שאנחנו עושים עם כל מיני פוסיל פיולס וכאלה. וגם עניין ההשפעות החיצוניות באמת, שאנחנו משתמשים בכל מיני, במפעלים, אנחנו מזהמים את הסביבה, ובסוף זה פוגע גם בנו, גם במגוון הביולוגי, ויש לזה השפעה שכאילו היא לא נלקחת בחשבון.
נכון, אז מוצר ציבורי באמת, אנחנו מגדירים את זה כמוצר שלא ניתן למנוע מאחרים את השימוש בו, ושהשימוש בו לא גורם לו להיות מתקלה. לדוגמה חוף הים. אבל גם כשאנחנו עושים איזושהי פעולה כזאת, ואז אנחנו רואים את בעיית הטרמפיסט, וזה בדיוק הבעיה עם שינוי אקלים. כלומר, זה מוביל אותנו לדבר על זה שנניח שינוי אקלים זה הכשל שוק הגדול ביותר, כי האקלים הוא סוג של מוצר ציבורי. ויש מדינות שמחליטות להפחית את הפליטות, ובסופו של דבר מה שקורה זה שיש מדינות אחרות שנהנות מההפחתה, אבל הן לא מפחיתות. אז פה זה סוג של כשל שוק. וכשאני מסתכלת בכלל על כל הפעולות שאנחנו עושים, אז כן, אנחנו לצערי לא מתייחסים לסביבה כאל שחקן כמונו. כלומר, ולכן יש פה איזושהי בעייתיות, ופה נכשל השוק, ולכן אנחנו צריכים את הרגולטור, את מקבלי ההחלטות.
אז גם באמת, כאילו, אם יש מדינות שהן מזהמות יותר, אז הגיוני גם שהמדינות שפחות מזהמות, הן אלו שנפגעות מהדבר הזה. זאת אומרת, כל מיני מדינות שאולי פחות מפותחות, שפחות מזהמות מהמדינות המפותחות, ומקבלות את כל את כל הזיהום ואת כל הדברים יותר חזק, למרות שהן לא חלק מהמשחק הזה בכלל.
כן, זה בהחלט נקודה נכונה ומעניינת, והיא גם עולה בהרבה מאוד נושאים אחרים. אני חלק ממחקר שנקרא Eco Future. זה מחקר שהוא בינתחומי ורב-תחומי, עם שותפים, ראש המחקר שלנו הוא יווני, אבל זה עם שותפים מהרשות הפלסטינית ומירדן, וישראל, כן. אנחנו מביאים את השלום. מטרת הפרויקט הזה באמת זה לפתור את בעיית המחסור במים, ואנחנו מתרכזים בעמק הירדן. ואנחנו רואים שיש פה עניין של בעיה של גבולות, כלומר, אין גבול לזיהום. אז הרעיון הוא לחשוב גם בתחום של כלכלת סביבה, כי אני רוצה לייעל את התהליכים, אני רוצה להפנים את ההשפעות החיצוניות, אני רוצה לפתור את הבעיות האלה גם ברמה האזורית בכלל, איך אנחנו משתפים פעולה? אז לדוגמה, אם יש לירדן מי קולחין, מי ביוב, מי שפחים, אז אנחנו, ובמילא הם מזהמים לנו את מקורות המים שלנו, אז לפחות נייבא מהם את המים האלה ונעביר להם, כי הם סובלים ממחסור במים, נעביר להם מים מטופלים להשקיה ולצריכה. אז זה דרך שאנחנו יכולים לפתור.
אז אמרת מים, ואת גם היית חלק שפיתח מדד למדוד את מצב האקולוגי של הנחלים. אז אני רציתי לשאול אותך, איך מודדים בריאות של נחל? מה בודקים?
כן, טוב. אז קודם כל אני אסביר לך כהיסטורית איך זה בכלל הגיע. כי היינו חלק ממחקר גם מאוד גדול, שעוסק ב-WEF and Nexus, Water, Energy, Food, Environment, המארג בין הסקטורים האלה. ויש לנו צוות מים, והוא שאל אותנו, הוא שאל אותנו, את המעבדה שלי, איך אנחנו בעצם יודעים כמה שווה לי משקל של מים מושבים לטבע. כלומר, יש פה הרי דיון, מה עושים עם המים לצריכה, לחקלאות, לתעשייה, אבל גם לטבע, הוא גם צרכן פה. ואז בעצם ניסינו לחשוב באמת מה שווה שקל. של השקעה, או של מים, או קוב מים מושבים לטבע, ואז מפה נובע האינדקס הזה, כי ניסינו להבין. עכשיו, האינדקסים הקיימים, הם מאוד מסובכים. הם מאוד מתייחסים לכל הנושא הכימי של המים, או דברים שקשורים להידרולוגיה של המים, או ממש לאקולוגיה הטהורה. ופה ראינו שהם לא עובדים. למה הם לא עובדים? כלומר, הם עובדים יופי בתיאוריה, אבל ליישם את זה זה מאוד בעייתי, כי בעצם מי אמור ליישם את זה? זה או רשות המים, או רשות הטבע והגנים, או עיריות, או רשויות ניקוז, וכן הלאה. והיה להם מאוד קשה להבין מהאינדקס הזה, מהאינדקסים הקיימים, מה אפשר לעשות עם זה. ואז אמרנו, אוקיי, בואו ננסה גם להביא את האדם, כלהבין מבחינת נקודת המבט של האדם, כי בסופו של דבר אנחנו, האדם הוא מאוד אגואיסט, הוא אגוצנטרי. הוא שם את עצמו במרכז.
האדם שלנו.
מה פתאום? ואז אם אנחנו עושים את המסתכלים, וגם בנקודת המבט של האדם, אז גם זה מעודד אותו לשמור יותר. ואז זה מביא אותנו לדבר על שירותי מערכת אקולוגית. מה זה שירותי מערכת אקולוגית? בעצם זה התועלות שאנחנו מקבלים מהמערכות האקולוגיות השונות. אז יש לנו מערכת אקולוגית עירונית וחקלאית, אבל גם מקווי מים מתוקים, שזה יכול להיות נחל, אגם וכן, מעיין וכן הלאה. ואז אמרנו, אוקיי, מה אנחנו מקבלים מהנחל הזה, או מהשיקום של הנחל? והתחלנו לבחון את המאפיינים השונים. הסתכלנו החל ברמה של תיאור מים ומניעת הצפות ושיטפונות, כל האזור הריפרי, האזורי חיץ, אפילו הירוק שאנשים נהנים ממנו, כדי לדעת, וכמובן גם מגוון ביולוגי, כי אי אפשר להתעלם מזה. ועלינו לשקור גם ענם פנאי ותיירות מים. ואז את כל המאפיינים האלה, בעצם ממש בחנו כל קריטריון, בדקנו איך אנחנו מקמטים אותו, ויצרנו אינדקס שמתכלל את הדברים האלה, שזה גם מתייחס לטבע, מגוון ביולוגי, גם מתייחס לאדם, שזה החברה, וכמובן לאספקטים הכלכליים, זה גם משהו שאנחנו לוקחים אותו בחשבון.
אז ככה באמת אפשר להעריך באופן כלכלי לא רק מים, זאת אומרת גם שירותים אחרים שהטבע מעניק לנו, כמו הצללה, מניעת שיטפונות, דברים כאלו ששירותים או שאנחנו עושים או שהטבע מספק לנו, אבל יש להם איזשהו ערך?
בהחלט. אבל אנחנו צריכים להיות זהירים. תראי, הערכה כלכלית, אם אני מסתכלת על שירותי מערכת אקולוגית, אז אנחנו יכולים לחלק אותם לשלושה סוגים עיקריים. שירותי הספקה, דגם, כותנה ללבוש, פנינים לתכשיטים וכן הלאה. שירותי ויסות, כלומר בעצם ויסות מים, ויסות אקלים, גלובלי, לוקלי, כן? בקרה, אורבן קולין, כל הנושא הזה. בקרה ביולוגית ומניעת סחף וכן הלאה, ושירותי תרבות. גם הדברים שגורמים לנו, שיהיה לנו יפה בעין, השראה, דת, heritage, כאילו מורשת, ובעצם לכל דבר כזה, אנחנו יכולים לנסות, ואני אומרת את המילה לנסות, כי צריך להיות מאוד זהירים, לתת איזשהו ערך כלכלי. חלק מהדברים הם מאוד פשוטים. אני יכולה לתת ערך כלכלי על בסיס מה שעובר בשוק. כי אני יודעת כמה עולה דג, והמחיר שלו, אנחנו יודעים שמסמל את הנדירות שלו, ולכן לוקוס עולה יותר מדניס, או מים, שזה כבר סיפור אחר, זה די בעייתי, כי המחיר לא מסמל את מה שאנחנו מקבלים מהמים. אז יש לנו דברים שעוברים בשוק, אבל יש לנו גם דברים שהם לא עוברים בשוק. לטובת זה אנחנו משתמשים בשיטות הערכה, כמו עלות הימנעות. כמה עולה לי כדי להימנע מנזק כלשהו? אז לדוגמה, נטיעת עצים לטובת הצללה. או אזורים ירוקים בעיר כדי למנוע שיטפונות והצפות. כלומר, כדי שיספוג את מי הגשמים. אבל יש גם שיטות אחרות, שיטות שהן גם לא פשוטות בכלל, אבל שוב, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, יש הרבה מאוד שיטות, לדוגמה לנוף, אז שיטת המחירים ההדונים, שאנחנו בעצם מסתכלים על הערך של בתים עם נוף ובתים בלי נוף, ואז ההבדל הזה, כשאני מנטרלת את שאר הדברים, נותן לי ערך, את הערך של הנוף. אז יש שיטות באמת שעוברות בשוק, שיטות שלא עוברות בשוק, וערכי תרבות מאוד קשה לנו לקמת. קשה לנו לתת להם ערך כלכלי, בעיקר לכל הנושא של מורשת ותרבות.
זה סובייקטיבי באיזשהו מקום.
נכון, וגם מאוד קשה, כלומר, את רוצה, את מסתכלת על, לדוגמה, נחל ציפורי, שיש לו אספקטים דתיים, איך את מקמתת דבר כזה? אז את בעצם כשאנחנו עושים הערכה כלכלית, אז אנחנו משתדלים, קודם כל, לא לתת מספר אחד. כלומר, לתת ערך סף תחתון וערך סף עליון, כי בעצם אנחנו מניחים הנחות. Mm-hmm. אז אנחנו צריכים להיות זהירים בהנחות שלנו. ובנוסף לזה, אנחנו גם תמיד אומרים, נותנים את כל הביקורת על השיטות הערכה, כי יש לא מעט ביקורות, ומוסיפים עוד ערכים שקשה לי לקמת אותם, כמו ערכי תרבות וערכי בריאות וכן הלאה. אז זה לא ערך אחד, ואנחנו מאוד זהירים. אבל למה זה חשוב? זה חשוב כי בעצם מקבל החלטות, בין אם זה משרדי ממשלה, בין אם זה ראשי עיריות, כשהם צריכים להחליט אם הם עושים איזשהו פרויקט, בין אם זה פרויקט שיקום, או להשקיע איזשהו תקציב לטובת איזשהו פרויקט, או אפילו כל הנושא של מציאת חיפוש והפקה של גז טבעי בים. כלומר, מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו יודעים מה החלופה, מה העלות של זה מבחינת השיקום, או כמה זה שווה לנו מבחינת גז טבעי, ואז אנחנו אומרים, רגע, לא, אי אפשר להסתכל רק על זה, רק על העלות, או רק על ההכנסה מהגז טבעי, בואו ניקח את המשמעויות של הדברים האלה. מה הערך של שירותי המערכת האקולוגית, ומה החשיבות שלהם? יש שירות מערכת של קיבוע פחמן, זה הרי קריטי. מבחינתנו, גם לעתיד שלנו, ובמיוחד לכל הנושא של שינוי אקלים. אז כל הדברים האלה הם נלקחים בחשבון, כלומר, אנחנו מנסים לתרגם את זה לערכים כלכליים, כדי שמקבל ההחלטות, תיקח את זה בחשבון. כל האוניברסיטה,
אודיוורסיטי. אז אם באמת היית מסתכלת על מה שצפוי לנו מבחינת משבר האקלים ובשנים הקרובות, איזה נזקים כלכליים יכולים להיגרם לנו ומה אנחנו לא לוקחים בחשבון כרגע?
או, טוב, זה המון.
כן.
אז קודם כל, תראי, כשאנחנו מסתכלים על משבר האקלים, אז זה גם תלוי בתרחישים. יש את התרחיש המתון, ויש את התרחיש המחמיר, וכן הלאה. גם צריך להסתכל, האם אנחנו מדברים על מה יקרה ב-2030, ב-2050, ב-2075, כלומר, צריך באמת להסתכל על המנעד מאוד רחב של שנים, ולקחת את זה בחשבון. אבל שוב, כל דבר כזה זה תחת הנחות. אז אם אני מסתכלת, אז כמובן שהאספקטים של בריאות, אין ספק שזה דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון. אגב, יש לנו שיטות להערכה של תחלואה ותמותה, יש שיטות בכלכלת סביבה. איך לקמת את זה? זה cost of illness, תלות התחלואה, או ערך חיים סטטיסטי, אבל כמובן שאת יודעת, זה משהו שהוא, שוב, זה נכנס פה אספקטים סובייקטיביים, וגם, שוב, הנחות שהן יחסית מחמירות. אז קודם כל, יש לנו את כל הנושאים של תחלואה, שזה לא רק כמה זה עולה לנו, או כמה עולה למשק, זה בעצם גם הסביבות רצון שלנו, והוולפר שלנו, הוול-בינג, כלומר, לא מספיק להסתכל רק על הערך הכלכלי, זה איכות החיים שלנו, באיזה תנאים אנחנו חיים. אז זה מבחינה אחת. מבחינה שנייה, זה כמובן חקלאות. אנחנו סוג של מדינת אי, ואנחנו תלויים גם בעולם, אבל גם בנו, החקלאות היא אחד הדברים שנפגעים, בעיקר מאירועי הקיצון, כלומר, או קרה קיצונית, או חום קיצוני, או ממש גשמים מאוד חזקים, כי יש דברים שאפשר לפתור אותם יחסית בקלות, כמו חממות, או השקיה וכן הלאה, אבל האירועים הקיצוניים הם אלה שמשפיעים, ואנחנו רואים את זה כבר עכשיו, בעלייה של מחירים של ירקות ופירות, כלומר, זה בא לידי ביטוי. אז זה לגבי זה. כמובן שתשתיות. כל הנושא של תשתיות, גם החום הקיצוני, קור קיצוני, כמובן עליית מפלס הים שצריך לקחת את זה בחשבון, לכל הדברים האלה יש עלויות. ושוב, זה מכיוון שאין לנו את הידע, אנחנו יכולים רק להניח הנחות, אז אנחנו לוקחים באמת מרווחי בטיחות, או צריכים לעשות הערכה זהירה, כמובן. אבל לקחת כל מיני תרחישים כדי להבין מה צפוי לנו.
שזה גם איזושהי בעיה, לא מבחינת זה שאנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, זה מה שיקרה עכשיו ב-2050, לזה אנחנו צריכים להתכונן ולתת את כל כולנו כדי שזה לא יקרה, כי זה כאילו פותח פתח לכל מיני אנשים לבוא ולהגיד, לא, אין באמת בעיה, כאילו הכל יהיה בסדר, כאילו, בוא נגיד ללכת לרף תחתון של הדבר הזה.
תמיד יהיו מכחישי שינוי אקלים. אנחנו רואים היסטורית שאירועי הקיצון הולכים וגדלים. יש עלייה טמפרטורה כל יום באוגוסט, אז הנוכחי אומרים, זה היום הכי חם ב-20 שנים האחרונות, או ב-50 שנים האחרונות, זה היום הכי חם, זה היום הכי חם. כן, אנחנו...
הולך ומשתפר.
כן, אנחנו מצטיינים בזה. אבל בכל מקרה אנחנו רואים שיש שינוי, וחלק ממוכנות, וכשמשק, כשמקבלי החלטות, משרד האוצר, משרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, הם צריכים לקחת בחשבון ולעשות באמת תוכנית רב שלבית, רב שנתית, עד 2050, עד 2075, יש מדינות שעושות את זה. ולהתאים ולדעת בעצם לעשות ממש מין מפה של תרחישים והתאמות, כי לשם אנחנו הולכים, לעשות אדפטציות לשינוי האקלים.
אז באמת, לפי כל מיני מחקרים, ערים כמו תל אביב יפסידו עד 2050 מיליארדים בשנה, אם לא נתכונן לשינוי האקלים. אז מה כן אפשר לעשות, לפי דעתך?
אפשר לעשות הרבה. תראי, יש תחת התחום של פתרונות מבוססי טבע, יש תחום שנקרא, אני אגיד את זה באנגלית, כי אין לזה תרגום ממש טוב, Green and Blue Infrastructure. בעצם לעשות תשתיות ירוקות וכחולות. הרעיון הוא שכשעושים תכנון של עיר, ובעיקר עם ההתקדמות הזאת של צמיחת בניינים לגובה, והמון המון אספלט שזורקים על על הכביש. צריך לקחת בחשבון שדברים כאלה פשוט רק יגרמו להחמרה של המצב, של העיר. שיטפונות, הצפות, מפגעים, כמובן שלא לדבר על עליית מי הים. אז ברגע שעושים תשתיות ירוקות, שזה ממש עצים, שהם גם להצללה, גם לבקרה אקלימית מקומית, גם שטחים ירוקים, פארקים, לא דשא מלאכותי כמובן, זה גם סופג את מי הגשמים ומפחית את כמות ההצפות שיש בעיר. ובכלל, גם תשתית כחולה, כן, של איסוף מי גשמים, אנחנו נמצאים במחסור, אנחנו רואים שכמות המשקעים מתמעטת עם השנים, אז לעשות פעולות כאלה, כמובן גם שלולית חורף זה משהו חשוב, כי זה מגדיל את המגוון הביולוגי, כבר יש המון דברים שאפשר לעשות ברמה של העיר, שהם לא בעייתים, ומה שמיוחד בזה, שהם יחסית זולים, כלומר לא צריך להשקיע.
למה אנחנו לא עושים את זה?
כמובן גגות ירוקים, קירות ירוקים. תראי, תל אביב הולכים לכיוון הזה, אבל כמובן יש מקום לשיפור, ולהתאים את הדברים, את יודעת, זה עניין שצריך להיכנס לתוך התכנון עיר.
הטרנד הזה של הבניינים הירוקים עם כל הצמחייה, זה משהו שהוא באמת עובד? או ש... כאילו, זה באמת מעניין אותי לדעת, כי קראתי איזו כתבה שאמרו שלפעמים מביאים צמחים שהם לא מתאימים, ואז זה אולי עושה יותר נזק מתועלת, ובאמת מעניין אותי לדעת אם זה משהו שהוא נחשב תכנון עירוני נכון, או שבכלל לא.
תראי, יש לקירות ירוקים, יש יתרונות מאוד גדולים. קודם כל, זה נתחיל בזה של קיבוע פחמן, כן? אנחנו, זה בסופו של דבר, כשמדברים על נט זירו, כן, יש הרי, כל הזמן מדברים על נט זירו, הרי זה לא אומר שיפחיתו את הפליטות המזהמות. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות את האיזון הזה בין הפליטות המזהמות של כלי הרכב וכל הנושא של שימוש בחשמל, באנרגיה וכן הלאה. מצד שני, כאילו אם אני נוטעת עצים או עושה קירות וגגות ירוקים, אז יש קליטה של הקרבון, של הפחמן. אז קודם כל זה מעודד אותנו, מקבע הפחמן. חוץ מזה, כן, יש לזה השפעות גם מבחינת קירור ובידוד, אבל גם יש לזה השפעה על עושר באלף, ואנחנו יודעים שצמחייה בכלל מורידה אלימות, ויש לזה יתרונות. אז כן, ברור שצריך למצוא את הצמחים המקומיים, הנכונים והמתאימים.
אז באמת את אומרת קיבוע פחמן, וגם קראתי כזה שאת תומכת בהטמעת מס פחמן כללי ככלי מדיניות מרכזי, ורציתי לשאול אותך, למה זה עדיין לא קורה כאן? למה אין לנו את זה פה?
אז קודם כל את צריכה לראיין את מבקר המדינה בשביל...
הוא אחרייך מגיע
לרחוב. בדיוק, בתור בו. כן. תראי, אז באמת... כשאנחנו מסתכלים על כל הנושא של השפעות חיצוניות, ובעיקר שימוש בדלקים פוסיליים, אז המחיר שאנחנו משלמים על הדלק, אמנם הוא כולל את מס הבלו, אבל זה לא המחיר האמיתי של הזיהום. המחיר האמיתי צריך להיות הרבה יותר גבוה, ולכן מס פחמן זה סוג של פתרון שיביא אותנו, להפנים את כל, את ההשפעה החיצונית הזאת. עכשיו תראי, כלכלנים באופן כללי, וכלכלני סביבה באופן פרטני, מאוד מאמינים בנושא של מיסוי. למה? כי זה בעצם הפתרון היעיל. הוא יעיל כלכלית, והוא גם יעיל סביבתית. למה? כי בעצם כשאנחנו קובעים מס, אז לפירמות, לחברות, ליצרנים, יש מוטיבציה לעבור לטכנולוגיות מזהמות פחות, כי ככה הם ישלמו פחות. אז זה מצד אחד. אבל מצד שני, אנחנו גם רואים שזה לא בא לידי ביטוי מספיק פה בארץ, מסיבות קודם כל פוליטיות, שאני לא רוצה להיכנס לזה, אבל גם מסיבות שאנחנו יודעים שפשוט נטל המס ייפול בעיקר על הצרכנים, על כלל האוכלוסיות, גם על אוכלוסיות מוחלשות.
איך אפשר לעשות שזה לא יקרה?
תראי, כעיקרון, כשאנחנו מטילים מס, גם מס פחמן, אבל גם מס הבלו ומיסים אחרים, הרעיון הוא שלפחות בתיאוריה, זה אמור לעבור לאיזושהי קרן, זה אגב קורה במדינות מפותחות, אמור לעבור לאיזושהי קרן, שתשתמש בזה לטובת בריאות הציבור. לדוגמה, אם משלמים מס על סיגריות, אז זה אמור לעבור לקרן שמטפלת בבעיות בריאותיות שנובעות מסיגריה. משון סיגריות, למנוע או לטפל בסרטן, מחלות ריאה כמו COPD וכן הלאה. זה מה שאמור להיות. ואז ברגע שאם אנחנו בעצם לוקחים את המס, הפחמן, וזה נופל על כלל האוכלוסיות, אז קודם כל אפשר עם ההכנסות גם לסבסד טכנולוגיות ירוקות, לעודד מעבר לאנרגיות מתחדשות, וגם בעצם לוודא שהכסף מועבר, בין אם לחינוך או לטיפול כזה ואחר, מאוד קשה, תראי, יש תשלומי העברה, שזה מגיע לאוכלוסיות המוחלשות, כמו ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה וקצבות זקנה וקצבות ילדים. אז אפשר באמת לקחת את זה ולהעביר לאוכלוסיות האלה. אבל באופן כללי מאוד קשה לדאוג שאוכלוסייה ספציפית תיפגע פחות.
כן, זה שאלת מיליון הדולר אפשר להגיד. איזה תחומים בישראל את חושבת שעדיין לא נמדדו כלכלית והכי חשוב היה אולי להתחיל בהם?
תראי, גם כשאנחנו מדברים על שינוי אקלים, ובכלל, כל הנושא של סביבה, יש לנו פה חוקרים מעולים. אבל כל חוקר עוסק בדבר שמעניין אותו, או שהוא קיבל לגביו תקציב, וכן הלאה, ומאוד, כל הנושא של תכלול של כלל הדברים, או ראייה מלמעלה, היא מאוד חסרה. אז לכן אני חושבת שלדוגמה, פתרונות מבוססי טבע, אין כמעט תקציבים של משרדי ממשלה שמעודדים פתרונות מבוססי טבע, או ניתוחי עלות תועלת, ניתוחי עלות יעילות וכן הלאה, בניגוד אגב לאיחוד האירופי. אז עכשיו, כאילו, נשאלת השאלה, מה, אין פתרונות מבוססי טבע בישראל?
מה הכוונה בפתרונות מבוססי טבע?
פתרונות מבוססי טבע זה אומר שקודם כל, אנחנו משתמשים בטבע כדי לפתור בעיות. אגב, את הבעיות האלה, אנחנו יצרנו כי פגענו בטבע. כן? זה כזה... קצת נשמע מוזר, אבל זה בדיוק המצב. אז... לדוגמה, אם אני מסתכלת על סחף חול, כן, כתוצאה מקריאה או ממתקנים או כל מיני דברים שגרמנו להם, אז להקים דיונות לדוגמה, או להשתמש בבטון אקולוגי כמו חברת אקונקריט, שבעצם גם מגדילה את המגוון הביולוגי, אז זה איזשהו פתרון, שהוא או פתרון מבוסס טבע, או פתרון ביו-הנדסי, שבא לפתור את הבעיות האלה. עכשיו, ברור שיש את זה. בישראל אנחנו חלק ממחקרים, יש לי מחקר... מהאיחוד האירופי, שנקרא Rest Cost, שבאמת הוא בא לעודד את ה-Restoration של כל הנושא של שפכי נחלים, נערות, לגונות וכן הלאה, ואת הכישוריות של זה לחוף הים. אז אנחנו מסתכלים שם, מה אפשר לעשות? כדי באמת למנוע הצפות ופגיעה בסכר שקיים שם, ותיאור מים וכן הלאה, אז יש פתרונות, כלומר פתרונות קיימים, כמו לדוגמה לעשות מאגר מים, טבעי, עם צמחייה, זה גם עושה לנו קיבוע פחמן, גם מתאר לנו את המים, גם אוסף מי קשמים, כלומר, זה פתרון מבוסס טבע. אז אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד דברים שהם כן מיושמים, אבל אין לנו משהו שמתכלל אותם. ואז מאוד קשה לדעת לנהל ולארגן תוכנית לאומית לטווח ארוך.
אז את הזכרת כזה את האיחוד האירופי, ואין ספק שהם יותר מתקדמים מאיתנו בתחום הזה. אני רוצה לשאול אותך אם את חושבת שישראל תופסת טרמפ באמת על המאמצים של המדינות האלו, ולמה אנחנו, כי באמת יש פה מוחות מבריקים, כאילו לקחת את צד אחד קדימה, להוביל את המהלך כמו שאנחנו מובילים בסייבר ומובילים בדברים אחרים, אז כאילו להיות שם דבר בתחום.
תראי. הכל עניין של תקציב. והתקציבים במשרדי הממשלה שעוסקים בכל הנושא של שמירת הסביבה, הם בעדיפות אחרונה. ואין מה לעשות. כלומר, זה המצב. אנחנו נמצאים במלחמה, ועיקר התקציב שלנו באמת הולך למשרדי הביטחון ומשרד הפנים וכן הלאה, ואיכשהו אנחנו, המשרד להגנת הסביבה, וגם משרד האנרגיה שעוסק באלמנטים הסביבתיים, הם באמת, אין מספיק כוח כספי. האיחוד האירופי משקיע מיליארדי דולרים במחקרים כאלה. אז זה באמת, אז זה גם דבר אחד. דבר שני, אנחנו מאוד קשה לנו, כי השכנים שלנו, קשה לנו לשתף איתם פעולה. אמנם יש לי מחקר עם הירדנים והרשות הפלסטינית, אבל עדיין זה מאוד קשה לנסות להתגבר על המכשולים האלה. ובאירופה הם ממש כולם עובדים לפי דירקטיבות שהאיחוד האירופי קובע, והם מחויבים לעמוד בהם, כל מי שחבר באיחוד האירופי.
הרבה יותר קל להם לעבוד ביחד.
נכון.
אז האמת שזה חשוב. אנחנו אוהבים להרגיש שאנחנו חלק מהאיחוד האירופי.
נכון, תראי, אני עכשיו חלק מקבוצה של חוקרים שעוסקת בכל הנושא של אולווה, חסת ים. ואחד הדברים שאנחנו מדברים על רגולציה. ואז כשאני מנסה להבין מה הרגולציה בישראל, מאוד קשה להבין. כלומר, יש, אבל זה מאוד מאוד לא מסודר. ובאירופה, זה משהו אחר, יש דירקטיבה למים, וכולם חייבים לעמוד בה. צריך לעשות התאמות וכן הלאה. היתרון זה שאנחנו מייצאים לאירופה, ואז אנחנו חייבים לעמוד גם בתקנים האירופאים. אז ברגע שאנחנו מדברים על מוצרים שאנחנו מייצאים, אז אנחנו שם. כל השאר אנחנו, יש מקום לשיפור. כל האוניברסיטה
אודיוורסיטי. אמרת גם מקודם שיש בעיה עם זה שכולם מתמקדים בתחום מאוד ספציפי ובמה שמעניין אותם, וחסר לנו את הגישה הכללית שאנחנו יודעים הכל ויודעים לחבר בין תחומים, ואת בעבודה שלך את משתפת פעולה עם הרבה חוקרים מתחומי האקולוגיה, גיאוגרפיה, גיאולוגיה, הידרולוגיה. איך זה נראה לעבוד עבודה כל כך בין תחומית עם הרבה אנשים שונים?
זה היתרון בכלכלת סביבה. אנחנו לא עוסקים רק בתיאוריה, ואנחנו, רוב המחקרים שלנו הם מחקרים מיסומיים. וכדי לעשות את זה, אז אני צריכה לקבל אינפוט ונתונים ומידע מאקולוגים וביולוגים והידרולוגים, כמו שאמרת. והאמת שזה מאוד, זה כיף, כי אני כל הזמן לומדת דברים חדשים, והם מבינים, תראי, אני אקדים רגע, בתחילת שנות ה-2000, כשדיברתי על כלכלת סביבה ונתתי את הערך הכלכלי למגוון הביולוגי, מדעני הסביבה היה להם מאוד קשה עם זה. הם לא יכלו להכיל איך זה שאני נותנת תג מחיר לאיזשהו צמח או למשהו כזה. אבל עם השנים, הם פשוט הצליחו להבין אנחנו, כלכלני הסביבה, מהווים גשר בינם, אלה שמתעסקים במדע, במגוון מינים, בעגול לשון שחור גחון, שזה צפרדע שגילו בשמורת החולה, לבין מקבלי ההחלטות. כי מקבלי ההחלטות מבינים רק כסף. כלומר, תבוא תגיד, יש ממש מאזן, מה התועלת שאני מקבל לעומת מה שאני מוציא. משרד האוצר, הוא רוצה לדעת מה שווה לו. ולכן, פתאום, באמת בשנות ה-2000, 2004-2005 כזה, פתאום נפתחו להם העיניים. והם הבינו שהם לא יכולים בלעדינו, שזה מעולה. לא כולם אגב, רובם לא ידעו בזה. אבל, ואז באמת זה התחיל, התחלנו לייצר איזושהי מערכת של שיתוף פעולה. עכשיו, הנתונים האלה שאנחנו מקבלים נכנסים לתוך המודלים הכלכליים, עם כל ההסתייגויות, והם מבינים את זה. ואז למקבל ההחלטות הרבה יותר קל לקבל את מה שאנחנו עושים.
אז באמת, את עומדת בראש תוכנית שמכשירה את הדור הבא של כלכלני הסביבה, ואם ככה, עם כל החיבור למדענים ולהיות גשר, מה הכי חשוב היה לך שהם ייקחו איתם לעבודה עתידית שלהם?
אז קודם כל, הסטודנטים שלי הם הכי מדהימים בעולם.
באופן אובייקטיבי, את אומרת.
ברור, איזו שאלה. תראי. בנינו תוכנית, באמת, אל תשכחי שבית הספר לקיימות, הוקם לפני 12 שנה, הוא הראשון בארץ, בעצם ששם את המונח קיימות וקידם את זה. יש לנו שתי תוכניות, ממשל קיימות וכלכלה קיימות וניתוח נתונים, ובתור ראש התוכנית של כלכלה קיימות וניתוח נתונים, היה לי חשוב מאוד שהסטודנטים יצאו עם כלים יישומיים שיהיה להם השפעה גם בתעשייה, גם במשרדי ממשלה ובכלל. ולכן רוב התואר שלהם, שהוא גם כלכלי וגם עוסק בקיימות, בסופו של דבר הם לומדים איך לקחת את הבעיות הסביבתיות ולפתור את זה במונחים כלכליים. וכמובן, כל הנושא של ניתוח נתונים מאפשר להם, פותח בפניהם הרבה מאוד אפשרויות והזדמנויות לתעסוקה.
אז הרבה פעמים שאנשים שומעים קיימות, ושיש בית ספר לקיימות, אני אומרים, מחבקי עצים, זה הפורמט. אז באמת, אם יש מאזינים ששואלים את עצמם, מה לי ולזה, אז מה את חושבת?
אז קודם כל, אף אחד לא יראה אותי מחבקת עץ. זה בטוח. תראי, אז בית ספר לקיימות באמת מסתכל על כלכלה, סביבה וחברה, ואנחנו משתמשים בכלים ובידע שיש לנו כדי לפתור בעיות. אז אם אני מסתכלת ברמה הלאומית, אנחנו יכולים לעשות הרבה, משרדי הממשלה באמת יכולים לקדם את הדברים האלה, גם משרד האוצר אגב, ובנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הם יכולים, יש להם מקום פה לעבור לדוגמה, לדבר על חשבנאות לאומית ירוקה. זה מונח שהוא כמעט ולא מדברים עליו בישראל. אני עושה חלק מהמחקרים שלי, בוחנים באמת את החשבונאות הלאומית הירוקה של הים.
מה זה אומר?
בעצם אנחנו לא רק מסתכלים על התוצר המקומי הגולמי או הנקי, כחלק מפעילות כלכלית, אלא אנחנו, התוצר בעצם מורכב מהסקטור הפרטי של צריכה, הסקטור הממשלתי, השקעות ויצוא פחות יבוא. אז בתוך ההשקעות אנחנו הרי מסתכלים על ההון הפיזי, ואז בעצם החשבונאות הלאומית הירוקה באה ואומרת, רגע, יש לנו גם הון טבעי, חייבים להתייחס אליו, צריך להסתכל לדוגמה להון הטבעי של הים, כלומר זה לא רק גז ונפט וחול, יש לנו שם הרבה מאוד דברים, כמו תיירות ודגה וקיבוע פחמן ושירותי מערכת אקולוגיים שבעצם נכנסים בתוך ההון הטבעי הזה. עכשיו, זה לא שאני באה ונותנת לך את הערך של ההון הטבעי של הים ואני אומרת לך, לכי עכשיו תרסי. אלא זה בעצם בא ואומר לנו, זה מה שיש לנו בתוך הים. ולכן אני רוצה לשמור על זה כדי לשמור על התוצר. כלומר, התוצר בעצם לוקח בחשבון לא רק את הפעילות הכלכלית הרגילה, אלא גם לוקח את מה שהטבע מתייחס להון, אנחנו מתייחסים לזה כאל הון, ולכן אנחנו גם שומרים על זה.
שעד עכשיו זה לא היה.
לא, זה לא היה. בחמש שנים האחרונות אני עוסקת במחקר בתחום הזה, עבור משרד האנרגיה, כחלק גם הסקר האסטרטגי הסביבתי שהם עשו לחיפוש גז והפקת גז ונפט, וגם היום בהקשר של אנרגיות מתחדשות בים, כשהם רוצים להבין מה המשמעות של אנרגיה מתחדשת בים ואיך זה משפיע. אז אני מסתכלת על זה מנקודת המבט של ההון הטבעי הימי ושירותי המערכת האקולוגית. ובעצם זה מונח שצריך לקחת אותו בחשבון, ורק עכשיו התחילו לדבר על זה בישראל. הבעייתיות, שוב, זה שזה מתבסס על חשבונות לווייניים, זה מתבסס על כל מיני, זה נקרא סייה, כל מיני נתונים, ערכים מוספים שצריך לאסוף ולכמד וזה, אז גם, שוב, עניין של תקציב, עניין של נתונים, עניין של גישה וכן הלאה, אבל זה משהו חשוב שצריך ללכת לכיוונו. זה ברמה הלאומית. ברמה הפרטנית, אם כל אחד, תראי, אני באמת לא מחבקת עצים ואני לא פנאטית בכל הנושא של מחזור, כי אנחנו יודעים שחלק ממפעלי המחזור בישראל נסגרו, וכן, זה נחמד שאת ממחזרת, ובסוף מגיעה מסעית אחת ואוספת הכל. כלומר, הטיפול צריך להיות טיפול במקור, אבל זה לא מה שמשנה. קודם כל, צריך להבין שכל פעולה שלנו צריכה בעצם משפיעה על הסביבה. בין אם זה שאנחנו בוחרים לנסוע ברכב, אגב, גם רכב חשמלי שהוא צורך פחות דלק, עדיין את משתמשת בפחם או בגז טבעי כדי להטעין את הרכב. אז כאילו יש פה איזשהו...
וגם עושים הסוללה אחרי שנגמרת.
בדיוק. אז כלומר, יש פה, צריך, אי אפשר להיות פנאטים, כן? אבל כן לעשות פעולות ברורות וחכמות, ולהתחיל בקטן. בין אם לחסוך במים ולנסוע בתחבורה ציבורית או בקרפול וגם בכלל לחינוך. חינוך זה מאוד חשוב כי אנחנו צריכים להבין שמה שיש לנו על כדור הארץ רק הולך וקטן. כלומר, המלאי של מה שאנחנו נהנים ממנו גם אוויר נקי. ולכן כל פעולה שלנו יש לה משמעות ואנחנו צריכים לחשוב עליה. לעצור רגע ולחשוב.
אז אולי ככה באמת לסיכום, מה היית מקווה לראות כאן בעוד עשור מהיום?
קודם כל, דור של כלכלני סביבה מוכשרים. אנחנו רואים כבר עכשיו ניצנים של הבנה בחברות גדולות ובינוניות ובמשרדי ממשלה, שמתחילים להבין שצריך את כלכלת הסביבה. אז כן הייתי רוצה לראות באמת כלכלני סביבה שמתברגים, וזה גם אגב היתרון של התואר שלנו, בגלל שזה קיימות כלכלה וניתוח נתונים, אז הם יכולים להתברג בחברות שעוסקות בפוטק, בקליימטק, בגרינטק, כן, באקטק, בכל החברות האלה. ואז דור כזה שמשתבט, ובעצם נותן את המסר כמה זה חשוב לשלב את הדברים האלה. מעבר לזה, ברמה האישית, אני באמת הייתי רוצה לראות שהמדינה גם תבין את החשיבות של המחקרים, תיתן תקציבים יותר גדולים לשמירה על הסביבה ולטיפול בבעיות, ושיהיה לנו את ה-well-being שלנו.
הלוואי. טוב, אני מאוד מאוד מקווה שכל מה שאמרת עכשיו יתגשר, ושאנחנו נזכה לחיות פה בעולם נקי יותר, טוב יותר, ירוק יותר. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. ותודה רבה שירי, היה ממש מעניין. תודה.
תודה רבה לך שהזמנת אותי.
ביי, שבוע ביי. טוב. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.